שלום ארקדי איתנו.
שלום לכולם.
שלום. שלום לכולם.
שלום, שלום. שלום לכולם.
שלום לכולם.
ארקדי איש אנליטיקס, BI, בחברה בשם HiredScore. איש משכמו ומעלה.
תודה על ההצגה הנחמדה, תודה.
בבקשה, חמישה שקלים פה. טוב, נתחיל. אז דיברנו באחד מהפרקים, דיברנו שיש לנו רעיון, והרעיון היה, הוא בא ממה, מזה שעברנו על Have I Been Pwned, שזה דאטאבייס שמחזיק כל מיני דאטאסטים שהיה להם ליק.
נכון.
חברה שמחזיקה, נגיד היה ליק, היה מוציאים איזשהו קובץ טאר פייל ענק עם מלא מלא סיסמאות, או האשט סיסמאות ואימיילים וכאלה, ואמרו, אנחנו נאסוף את זה מכל הווב, את הקבצים האלה, ונחזיק אותם במקום מרוכז, ככה שכל אחד יכול לבוא, לשים את האימייל שלו, ולראות אם האימייל שלו עבר באיזשהו אתר, שבעצם אתה יכול לבדוק על עצמך אם... אם מישהו דלף את הדאטה שלך, לא תמיד אתה יודע. לפעמים זה third party שלקח את הדאטה מהאתר ודלף אותו ואלוהים ישמור.
כן, אגב, יש כמה כאלה, הזכרנו את זה שיש כמה כאלה אתרים, ומה שנחמד ב-Have I Been Pwned זה שאתה יכול to subscribe את האימייל שלך, וברגע שאחד...
לא ידעתי את זה.
כן, כן, כן. ברגע שאחד מהדאטה בריצ'ים קוראים, הם נותנים לך התראה במייל.
מגניב, לא ידעתי את זה, זה חדש.
זה שירות בתשלום?
לא, לא, בחינם. אתה יכול לתת שם גם את הפרטי כרטיס אשראי שלך, הם ישמחו, אני בטוח.
כן. אני חושב שגם, זה תלוי.
אגב, יש כזה אתר אמיתי, כן? אתה מכניס? כן, כן, אמיתי.
שאתה מכניס את הכרטיס אשראי ואז הם אומרים לך...
אני אתן לינק אמיתי, אתר פיצ'ינג אמיתי, שאתה מכניס את הפרטי כרטיס אשראי שלך בשביל לבדוק האם הוא זלג.
זה אתר שלך?
לא, אמיתי, 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 אמיתי. אני אוסיף את זה בלינקים בשביל שאנשים יבחרו שיש דברים כאלה. ואנשים באמת עושים את זה, שזה הכי מדהים.
וואלה. טוב, נשמע מוזר.
כן.
בכל אופן, אז גוגל הקשיבו לנו, אז הצענו שבעצם...
אתה הצעת איזשהו רעיון, אמרת...
כן, אני אומר הצענו בשביל הלימוס.
אוקיי, בסדר.
אז הצענו שבעצם למה לא עושים איזשהו טקסטבוקס, שיושבים על הטקסטבוקס הזה, וכל פעם שאתה מכניס סיסמה בטקסטבוקס, מישהו הולך בודק בעבר עם ליפון באופן אוטומטי. למה אני צריך ללכת לאתר הזה כדי לבדוק אם אני נרשם עכשיו לאיזשהו שירות? וגוגל עשו את זה. אז הם הוציאו, זה אתה מצאת אורי, הם הוציאו שירות שנקרא, או פיצ'ר שנקרא Password Checkup. Mm-hmm. בעצם בכל אתר שמכניסים סיסמה, הם בעצם הולכים ובודקים בשבילך, ואומרים לך, תשמע, סיסמה שאתה מכניס עכשיו, דלפה מה הייתה איזשהו לאנשהו, ואז קודם כל אתה יודע שזה מסוכן, ובעת כל אתה בוחר סיסמה אחרת.
כן, יש לך את זה כשירות שאתה יכול סתם לבדוק, כמו Have I Been Pwned, ואתה... יכול פיזית להשתמש, זאת אומרת, הם הולכים להפעיל את זה כרגע סיילנטלי בכרום, ובהמשך הם יעשו את זה, שזה יהיה אופט-אוט, אתה כאילו, זה יהיה בדיפולט, וכל פעם שאתה צריך להכניס טקסטבוק שהוא פסוורד, הם אוטומטית יצעקו עליך, שזה באמת זה החזון שדיברנו עליו. הקשיבו די מהר.
ברור. אוקיי, וטוויטר מה? זה כבר אצלך, זה אתה דיברת על טוויטר.
כן, אז זה מגניב. מסתבר שצריך לגנוב לג'ק דורסי, למנכ״ל, לעשות את ה-2-Factor Authentication, לעשות הייג'ק ל-SMS, בשביל שטוויטר באמת יזיזו את עצמם, ואמרנו לעצמנו, רגע, למה זה לא קורה? למה זה לא סטנדרט בתעשייה? ואמרנו שזה ידוע, וה-FBI פרסם ש-2-Factor Authentication מבוסס SMS הוא פריץ בכמה רמות שונות, ושיש דרכים הרבה יותר ידידותיות לעשות את זה, הרבה יותר בטוחות, והנה, גם טוויטר הקשיבו לנו, והם שחררו לפני כמה שבועות פיצ'ר שסוף סוף אפשר לעשות, לדסבל את ה-2-Factor Authentication של SMS, פשוט להגיד, אני לא רוצה את זה, וסוף סוף להשתמש ב-Authentication App, שזה משהו שלא היה אפשר לפני כן.
כן, אז הם לקחו את ה-SMS, שהוא... מה שאמרנו זה ש... נראה לי, כן, אני לא רוצה סתם זה, אבל... יש חברות שה-Authentication שם מבוסס SMS.
בדיוק.
יש עולם, שאני לא מכיר, אבל יש עולם כזה, שבא מישהו, לוקח מהנדס, שם לו $500 ככה מהצד, אומרת, תקשיב, תן לי רגע להיכנס פה מהצד, ואז בעצם כן. עושים הייג'ק לדבר הזה.
Yes, ו... זה או זה או בעזרתו של אינג'ינירינג, כן? דיברנו שגם כן. בעזרתו של אינג'ינירינג, אני יכול להתקשר לחברה הסלולרית שלי, ולתרץ איזשהו סיפור פיגוע מאוד קשה, וצריך לשכנע את הקולר בצד השני, שאני זה אני.
החלפתי מספר, בדיוק. ועכשיו בגלל שהחלפתי מספר, אז המולטי-פקטור אותנטיקיישן הולך למספר אחר.
בדיוק.
שברתי חלק מהמולטי-פקטור.
בדיוק. מה
זה קורה, אז הדברים האלה קורים.
שוב, ה-FBI פרסמה סוף סוף, כן, הם announcement, NSA, הם פרסמו, הם אמרו, אל תשתמשו בזה. פשוט לא להשתמש. כאילו, פעם זה היה כזה, יש flows, ועכשיו זה כבר announcement שהוא גלובלי, שפשוט אל תעשו את זה. אז הנה, מה שנקרא, זה יפה לטוויטר שבאו ועשו את זה במיידי, זה היה נחמד לדעת אם הם עושים את זה גם אם המנכ״ל לא היה נפרץ. זה היה נחמד לראות.
אז מתי הבנקים בישראל התחילו לשנות את זה?
זה שאלה ממש טובה.
כן, האמת שהיה באיזשהו פרק שאני חושב אולי אמרתי משהו שאולי לא טיפה אחרית, אבל עכשיו יש לי יותר אומץ. אז בנקים בישראל יש להם זיהוי קולי, נכון? יש המון, כאילו זה פיצ'ר כזה מתקדם ומגניב וכו'. היום אנחנו יודעים שבדיוק לפני חודש נדמה לי, ראיתי פרויקט של מישהו שאתה מדבר 5 שניות, Neural Network, אתה מדבר 5 שניות, היא משכפלת את הקול שלך. ה-Neural Network. אז עכשיו בוא נראה כאילו איך אפשר לקחת את זה. אני מקשיב לך, מישהו מקשיב לנו בפודקאסט?
יש מצב.
5 שניות לוקח סמפל מהקול שלך, אורי, עושה משכפל את הקול שלך, הוא מתקשר לבנק הפועלים ועושה זיהוי קולי.
אני שוקל להביא וויס סניטייזר פעם הבאה שאני עושה את הפודקאסט, שלא יהיה פדיחות.
אז בקיצור, גם זה קיים, וזה רק עניין של זמן, עד שאנשים יקשיבו לפודקאסט ויבינו שזה קיים.
אגב, אפרופו דיפ פייק, קראתי עוד איזו ידיעה מעניינת, שבסין הם מכריחים, הרגולטור מכריח אותך, שכל וידאו או אודיו שעובר דיפ פייק, הוא חייב להיות קטגורייזד, כאילו סימבולד, כאילו חתום.
מה זה אומר?
שאתה אומר שהוידאו הזה, אתה חייב לסמן אותו ולתייג אותו.
ווטרמארק?
כן. אתה חייב לסמן אותו ככזה שעבר דיפ פייק, בשביל ששוב.
ואם לא? ואם אני לא עושה את
זה? זה עבירה. עבירה פלילית.
יושב בכלא.
זה עבירה פלילית. הרגולטור הכריז שזה עבירה פלילית.
זה יפה.
כי אגב, אצלנו עושים את זה בארץ, כן? אתה רואה, אתה יכול לראות תוכנית טלוויזיה בידור בלילה, בפריים טיים, ולראות שמישהו משכתב לך את ביבי או את אובמה, ועושה שם צחוקים של החיים, ואתה לא יודע באמת אם זה לא, אם כן זה או לא, אבל בגלל שאתה יודע שאתה בתוך תוכנית בידור, אז אתה יודע שזה לא. אבל בפועל יכלו לקחת את הוידאו הזה ופרסם אותו בצורה ויראלית ברשת, ואתה היית חושב שכן.
עושים את זה באמת? וואלה, בתור זה, אני לא רואה טלוויזיה. זה...
יש תוכניות סטנדאפ, זה פשוט רץ ברשת הרבה. מה שנחמד זה שהם עושים ריפרייז למשפטים מצחיקים, נגיד של שר הבריאות, או של ראש הממשלה, או של אובמה, או של טראמפ. דברים שאתה שמעת ואתה אומר לך, זה לא ממש רדיקלי, אבל יש מצב שמישהו אמר את זה, באמת יש סיכוי שמישהו אמר את זה, ואז ברגע שזה יוצא החוצה, זה ממש ממש מצחיק. עכשיו, כשזה בא בכותרת של מופע סטנדאפ שנמצא, אתה יודע, בטיימליין בערב, אז אתה אומר לך, טוב, זה ברור שזה דיפ פייק, וגם כתוב כזה, אתה יודע, מן כזה מלמעלה, יש כזה ווטרמרק, אבל כשזה יוצא בחוץ ברשת ובוואטסאפ וזה נשלח לכל החברים, אז אין לך מושג לדעת אם זה נכון או לא נכון, אתה יכול להתחיל לפתח כל מיני השערות. אז בסין פשוט אמרו, לא, אם מישהו יתפס שעושה את זה, זה עבירה פלילית.
טוב, ככה מנים דברים?
בדיוק.
זה סבבה. טוב, אז מה רצינו להגיד בעצם? רצינו להגיד שיש דברים שאנחנו אומרים בפודקאסט, ואנשים מקשיבים לנו והם מתקנים את זה, וזה בכך בגללנו.
בכך.
נכון?
כן. אז
טוויטר וגוגל, תודה רבה.
ג'ק דורסי ברגעים אלו סוגר את הפרק האחרון.
כן. טוב, אז נתחיל בסיפור הראשון שאנחנו רוצים לדבר עליו, נכון? אז יש לנו פה חברה ש... בואו נספר את הסיפור. נגיד שאתם רוצים לגייס כסף, ויש איזושהי קרן שאתם רוצים לגייס ממנה כסף, ויש סכום מסוים, ואתם מדברים באימייל, ויש תקשורת הלוך חזור, ואז הקרן הזאת אומרת, טוב, בסדר, יאללה. לאיזה חשבון בנק לשלוח את הכסף?
268-429.
אתה רוצה, בסדר. ואז... ואז בעצם אתה מגלה שהכסף לא מגיע אף פעם, אתה שולח מייל בחזרה, אומר מה קורה עם הכסף, ואומר לך שלחנו. מה קורה באותו רגע, אתה מתחיל להזיע ולא מבין איפה הכסף, ומחפשים את משחק איפה הכסף.
כן, אתה אומר בטח איזה סוויף, זה חתיכת חרה של מערכת, היא בטח לוקח לה כמה ימים לאשר, אבל אתה...
ששוויף זה המערכת התקשורת.
הבינלאומית, כן. כן. ובסוף אתה מגלה שאחרי 3 ימים פשוט תקצו אותך במיליון דולר.
אז זה מה שקרה, ובוא תן לנו את הפרטים, אורי.
אז הפרטים מעניינים. אני חייב להגיד שאני מתרשם כל פעם מחדש מזה שאפשר לשחק בעזרת אותיות באנגלית ולעשות כל מיני דברים מגניבים, כמו שהאקר פה ספציפית עשה. אז זה היה פשוט האקר שמה שהוא עשה, הוא עשה מין אין דה מידל אטאק, מתחכם. הוא יצר 2 דומיינים משני הצדדים, גם של ה-VC פירם וגם של החברה בעזרת עוד S בסוף.
כלומר, אם יש לנו חברה שנקראת קול שו, אז קול שוז.
בדיוק. ואותו דבר עם ה-VC. והוא בעצם ישב באמצע, ונתן לחשוב, הוא נתן גרם בעצם לשני הצדדים, לחשוב שהם מדברים בעצם עם הבן אדם האמיתי, כשבפועל הם בעצם מדברים איתו.
ורגע, רק כדי זה, זה קרה בארץ?
זה חברה בארץ, נכון.
כן, מה שרשום, ה-VC הוא מירושלים, או שאני סתם נכון. זוכר?
אני גם נראה לי שזה היה מירושלים, כן. זה חברה בתחום כן. המדעי החיים.
לא מפורסם מזה, אני חושב מטעמים...
כן.
מטעמים טובים.
כן, ויש אגב סניפט של האימייל, שצ'ק פוינט פרסמה, שאפשר לראות את ה... מה באמת עבר שם, ושוב, זה בחור שהיה... בחור רציני שהיה לו המון המון סבלנות, שישב וחיכה וישב וחיכה ויראת הרבה אימיילים, והרבה אימיילים, בסדרי גודל של עשרות, ובסוף זה הצליח לו. הוא אשכרה הצליח לרמות את שני הצדדים ולקחת את הכסף.
ורק זה, צ'ק פוינט ישבו על המיילים?
בדיוק.
אני לא יודע איך הם עשו, לא כתוב איך הם עשו את זה בדיוק, אבל מתאר לעצמי שזה מערכת שושבת על המיילים, או שהזמינו אותם אחר כך להבין מה
לא,
קרה?
לא, זה היה בפוסט מורטם.
הבנתי.
אחד מה-lessons learned זה היה שבאמת צריך access log לתקופת זמן יותר ארוכה, בשביל שיהיה אפשר לעשות ניתוח פוסט מורטם למקרים כאלה של... זאת אומרת, אם אתם מגדירים retention policy מאוד מאוד אגרסיבי על ה-access log, אז פתאום דברים שלוקח להם מעבר לחודש, פתאום נעלמים. אז ברגע שיש לך retention policy יותר ארוך, שוב, בגרנולריות של חצי שנה כנראה הבעיה הייתה, כנראה שהאימיילים, כל העירות של האימיילים היה נתפס לפני, כי היה מספיק, שוב, מספיק זמן להסתכל על זה, אבל שוב, זה בפוסט מורטם, כן? זה לא היה עוזר למנוע את הבעיה. כן, למנוע כן, את הבעיה בוא. זה בכלל...
אז הם באו אחר כך, הם אמרו...
באו אחר כך, הם אמרו, אם היה לנו לפחות יכולת לקרוא עוד תוכן, היינו יכולים להבין את הסיפור בצורה הרבה יותר מדויקת, לתת לכם פוסט אנליסיס יותר איכותי.
וקול שוז קיבלו את הכסף שלהם בסוף, או שהלך המיליון?
הלך המיליון.
השאלה הם קיבלו עוד מיליון.
זה שאלה טובה. זו שאלה מאוד טובה.
מי איבד את הכסף?
יכול להיות שיש ביטוח.
יכול להיות שיש ביטוח.
דרך כלל, נראה לי שיש ביטוח.
אנחנו נדבר על הביטוח הזה, כי גם הביטוח הזה זה פצע קטן, שכולם אומרים, עשיתי ביטוח לסייבר, נכון? זה כאילו פתאום מתפוצץ עכשיו בכל מיני מקומות. עשיתי ביטוח וזה, כן, כן. יש הרבה חברות שאומרים ביטוח לסייבר. בפועל, אם אתה קורא את הפרטים הקטנים, אתה מגלה שהביטוח סייבר הוא קצת טריקי. למה? זאת אומרת, יש דברים, כי יש דברים שנופלים בקטגוריה של ביטוח סייבר, שהוא לא ביטוח סייבר. לדוגמה, משהו שמוגדר כהתקפה מדינית, אוקיי? זאת אומרת, אם סין ניסתה להילחם עכשיו כנגד ארצות הברית, וזה אקט מדיני, זה לא מוגדר כסייבר. כאילו, זה סייבר.
אבל זה נשמע סביר.
אבל זה לא מוגדר כהתקפה שעליה אתה תקבל כסף בביטוח.
אבל זה נשמע לי סביר.
בסדר.
זה כאילו כמו מלחמה.
בסדר, אבל אתה לא יודע, זאת אומרת, אם חברת הביטוח מוכיחה, כאילו מוכיחה עד כדי שוב בית משפט וכאלה, והיא מראה שזה act of war, אז אם זה act of war, אז אין לך יכולת לבוא לחברת ביטוח ולהגיד לה, היי, את חייבת לי עכשיו 150 מיליון דולר או 300 מיליון דולר, או לא יודע כמה שכסף שהפסדתי בפריצה, כי אתה לא יכול, כי שוב זה נופל כאילו בפינות. אוקיי? זה כמו חברת ביטוח קלאסית בעולם ביטוח בריאות מכירים את זה, נכון? כאילו יש כל מיני, אתה מוגן מפני מחלות קשות, ובלה בלה בלה, עד שאתה יורד לפרטים הקטנים, ופתאום אתה יורד לפרטים הקטנים.
מה שאמרת זה פרט גדול, דווקא אני רוצה שתתן לי משהו פרט קטן. נגיד, אם אני עכשיו מבטח את האוטו, אז אני עושה ביטוח, נגיד, 1,500 סמ"ק. סתם, כאילו, לא יודע לפי זה.
כן.
אבל תכלס יש לי 1,499. ואז אני מגלה שאני לא מכוסה. סתם, המצאתי משהו עכשיו.
סבבה, אז אני לא מכיר מספיק, אני רוצה לפתוח את זה בפרק במיוחד בעתיד. הספציפית הסיפור שאני קראתי זה סיפור כזה שזה היה act of war, ו-act of war זה כאילו זרקו אותם מהחלון, אמרו להם חברת ביטוח, אין, זה לא, אתם לא תקבלו כסף. וזה, עכשיו שוב, זה בתביעה נוספת, אבל מדובר על סכום של מעל 100 מיליון דולר נזק, מדובר בהרבה מאוד כסף, עכשיו אתה אומר לצלך, רגע, מה אכפת לי עכשיו אם סין תקפה אותי כחלק מפרופוגנדה כנגד ממשלת ארצות הברית, או סתם הקרים סינים שפרצו לי כי בסבבה שלהם, אתה מבין?
הבנתי, כי אם אני מבין מה אתה אומר, אתה אומר, נגיד מלחמה, אז מלחמה אקט אוף וור אמיתי, אתה צריך לארגן כלים, טנקים, בדיוק. אתה רואה את זה מול העיניים, זה
בדיוק.
גם לוקח זמן.
בדיוק.
אבל מלחמת סייבר זה וירטואלי.
כן, אתה לא יודע, זאת אומרת, כאילו, גם החברת ביטוח יכולה לבוא ולהגיד, תקשיב, זה אקט אוף וור, אבל עכשיו הוכחת ההתכנות...
אתה לא רואה את כל ההתכוננות וכל
בדיוק, הדבר הזה. בדיוק, בדיוק. אז שוב, זה מקרה היחיד שאני מכיר, אבל אני איכשהו מרגיש, שאם רגע נסתכל על חברות ביטוח בעולם האמיתי, שלא מעבר לביטוח סייבר, שביטוח סייבר זה משהו שהוא יחסית חדש, יש את האותיות הקטנות, ולדעתי גם בביטוח סייבר יש את האותיות הקטנות. וצריך להכיר את האותיות הקטנות, כי אחרת אתה אומר לעצמך, אני מבוטח בכיסוי פרמיה עד, לא יודע מה, 15 מיליון דולר נזק, בפועל לא קראת את האותיות הקטנות, בליגל שלך יש מצב שאתה רגע, חשוף.
תכלס, אפשר לומר שדידוס שבא מסין, שהרבה פעמים זה בא מסין, נכון? וזה מסה מטורפת של דידוס, זה אקט אוף וור. למה לא?
שוב, אתה לא, זה... זה, זה פינה שצריך לפתוח אותה. זה לא מדויק, כי אתה לא יכול, שוב, זה מאוד קשה להוכיח שזה שהטראפיק הגיע מסין, הוא אכן הגיע מסין שלא בצורה יוזמת, יזומה, כאילו שהטראפיק היה ראוטד משם. בדיוק.
אני חושב שאחת הבעיות תהיה להוכיח בכלל שזה כתוצאה ממתקפת סייבר. זאת אומרת, במקרה הזה זה מאוד קליר קאט, אבל אחד הקשיים זה להוכיח שהנזק שלך הוא מתקפת סייבר, הוא מלכתחילה.
נכון. זה בדיוק הסיפור, אתה לא יכול, כאילו זה מאוד קשה להוכיח את זה. עכשיו, לפה או לפה. בינתיים, החברת ביטוח המאוד גדולה הזאת עשתה פושבק לתביעה, ואמרה, אתם לא מקבלים את הכסף כי זה אקט אוף וור. עכשיו הם הולכים לבית משפט, הם התחילו להתווכח על זה. מישהו יצטרך להוכיח את הטיעון. מה שאני מנסה להגיד בשורה תחתונה מכל הסיפור הזה, זה שהנה לכם מקרה קלאסי לאותיות קטנות. זאת אומרת, חשבתם שעשיתם ביטוח סייבר, מישהו הלך, נכנס, גנב לכם את הכל, יש לכם נזק כלכלי מאוד גדול, לא מקבלים את הכסף במיידי. זה מה שאני אומר. יש אותיות קטנות וכדאי שווה להכיר אותם. זה מה שאני אומר.
כן, תאמת שזה מצחיק, כי יש אותיות קטנות וגם זה מה שקרה פה, נכון?
כן, בדיוק. האותיות הקטנות זה תיזהרו מדברים, זה תכף יתחבר לנו לסיפור אחר מעניין שקרה בפייתון.
רגע, השבוע, רגע, אבל יש פה עוד דברים.
כן, אני אבל לא, תכף.
כי זה קצת מעצבן אותי המייל הזה, כי אני קורא אותו עכשיו. Hello, מה שאני קורא...
Hello, dear Dotan.
לא, מה שאני קורא פה זה מייל... אמרתי קודם, דיברנו לפני הפרק ואמרתי פישינג, אני קורא פה מייל של פישינג קלאסי, כאילו... Thank you for your reply. I am sorry, I won't back it to Shanghai as planned. כאילו רובוט כתב את זה?
רובוט מתוחכם.
לא, אבל איך אפשר להאמין דבר כזה? כאילו אין פה שום דבר שהוא כזה... הכל פה נראה מתוסרט כזה, לא יודע. וכתוב פה דדדה, Chief Executive Officer. כאילו זה השם, ככה הוא חותם, ו-Chief Executive Officer. עכשיו, קודם כל הייתי מחפש חתימה של החברה. עם הלוגו, עם כל מה שצריך.
לא, רגע, אתה לא יודע, אבל...
אתה חושב שאולי זה...
לא, זה אופסטק, כן. מישהו פיצ'פץ את זה. הם פיצ'פצ'ו את זה. תקשיב, אתה לא גונב מיליון דולר אחרי 40 מיילים, עם מייל שנראה כמו שלום כיתה א'.
ואולי כן.
לא. אני נוטה להאמין שאנשים שיש שם, בסופו של דבר... שוב, אני יודע שכולם עושים טעויות, גם אני עושה טעויות, כולנו שם.
בשביל המשחק, בוא נניח שזה המייל.
אם זה המייל... אז בחירה.
לא, אז אני אומר ככה, אני מסתכל על מייל, בוא נעשה רגע 101 כזה, לאנשים שלא ראו מיילים של פישינג, נקרא לזה, ומה העין שלך מחפשת? כאילו, ברור שיש כלים וזה, אפשר גם תכף להזכיר אותם, אבל מה העין שלך מחפשת? אז העין שלך מחפשת דברים בטקסט שאתה רגיל, שאתה מדבר עם הבן אדם הזה. עכשיו, נכון שהמון מעולם של הפישינג מתבסס על זה שאתה בלחץ, זה נשלח בשעות, לא שעות וכאלה, וכל מיני כאלה, ומשתמשים גם בדרגות. כאילו, אם אתה עכשיו אנג'יניר, פתאום ה-CEO פונה אליך, זה מלחיץ. אז גם זה דברים שצריך לשים לב אליהם, לפער בין הדברים האלה. הרבה פעמים זה לינקג' שהם חפשים, זה כבר יותר מתוחכם. אז זה נגיד CFO שולח לכל העובדים מזכורות של כל העובדים, תלחץ על הלינק הזה, תוריד את הקליינט הזה של הגוגל דרייב, שיפתח לך את הקובץ.
כן.
זה סיפור מהחיים אמיתי, לא אגיד איזה חברה.
יש כמה כאלה.
אז זה ככה, לנסות להסתכל על מי שולח למי, ומה הווייב של השליחה. עוד דבר שאני הרבה מסתכל עליו, זה החתימה. עכשיו, הרבה פעמים, אני למשל מאמץ חתימה שהיא שלי, שאני יודע שהיא לא סטנדרטית. בכל חברה שאני מצטרף, אני לא לוקח את החתימה של החברה. אני עושה משהו כזה אישי. נגיד, לפעמים אני חותם סתם כזה best, או חותם thanks, או משתמש במשהו שאני יודע שהוא מאוד אנושי ואישי. ואם עכשיו אנחנו מסתכלים על חתימה, אז או שמישהו לוקח חתימות נפוצות של עובדים, או שמישהו פעם קיבל מייל מחברה, אז זה הכי פגז. אתה לוקח את הטמפלט עם הלוגו, עם הכל, עם הלינק, עם מספר טלפון, הכל, זה נראה הכי אותנטי שיש. עכשיו, אם אתה מרגיל לאנשים להסתכל על החתימה הזאת, אז זה נראה לך מאוד קל.
מה שאתה מתאר אבל הוא טריקי, כי זה דורש רמה מאוד גבוהה של... רמה מאוד גבוהה של... של הבנה, וגם אתה צריך להיות, אתה יודע, אתה צריך להסתכל על זה ולהבחין בזה, זה משהו שהוא לא טבעי לרוב האנשים. ספציפית פה מדובר, אגב, גם כשגנבו את הכסף, לפני חודש שדיברנו, את $250,000 מאותו מנכ״ל בעזרת דיפ אודיו, דיפ פייק אודיו, וגם פה, כשמדובר בכסף, כשמדובר בתהליכים קריטיים, אוקיי, כמו עברת כספים, כמו פתיחת מידע למישהו, לתת קרדנציה למישהו, אז למה לא להשתמש ב-2-factor authentication אנושי?
נכון, כן.
כאילו, פשוט תעשה 2-factor authentication אנושי.
תרים תייצר, טלפון.
תרים טלפון. כאילו, כן. זה מאוד הגיוני. אתה הולך להעביר כסף, זה נשמע כאילו טריוויאלי, ואתה אומר לעצמי, רגע, כל החיים שאני מנהל אותם במייל, כל מיני מתנהל במייל, מה אני צריך לעשות את הדבר הזה? שוב, בגלל מקרים כאלה. כי כן. מישהו יכול לרמוד ואתה לא יכול לשים לב, ובגלל שזה מאוד מאוד אמיתי, זה קורה גם לטובים שבינינו. ואם היית עושה 2-factor authentication אנושי, זה לא קורה.
כן. זה מה שאתה אומר גורם לי לחשוב. קודם כל, נראה לי שדווקא מהדבר הזה שאתה אומר, שאתה מדבר על 2-factor האנושי, קצת מוזר לי הסיפור פה, אני לא רוצה להעלות שנייה תיאוריות קונספירציה, אבל בשביל השיחה אני חושב שכן זה שווה. שאתה מעביר $1,000,000 למישהו, למה אתה לא מרים טלפון? כאילו, אתה מעביר $1,000,000 במייל?
אבל זו פעולה די יומיומית לקרן, לא? זאת אומרת, נכון. זה לא...
לא יודע. גם... כן?
כן.
גם די יומיומית וגם לא מדובר בסכום.
נכון.
מטורף עבורם.
הם מנהלים קרן של מאות מיליוני דולרים. הם משקיעים בהרבה מאוד חברות. הם מפזרים את הכסף. אתה חושב שהם צריכים אוטומציה לכל התהליכים האלה. יש מצב שיושב בוט בצד השני בכלל שמעביר את הכסף, מרוב שהם צריכים להתעסק עם זה בצורה כל כך אוטומטית. אתה צריך לסגור מעגל, אתה מבין? צריך לסגור מעגל. כשמדובר בכסף, או מדובר... כשמישהו מבקש ממך את ה... לא יודע, את ה-root credential, בגלל שהוא צריך לפתוח משהו במערכת, שזה גם קרה לי, כן? איזה מייל כזה הזוי שאתה מקבל, ואז אתה אומר לך, מנה, מי זה הבחור הזה שמבקש ממני? ואתה אומר לך, זה מהמשרד בפאלו אלטו, ואז אתה אומר, רגע, מה המשרד בפאלו אלטו? למה שהוא יבקש את ה-credential האלה? ואז אתה אומר לך, רגע, בוא ניצור קשר רגע עם החבר'ה של ה-IT, רגע, יש בן אדם כזה? תכנס לילדה, פתורי שיש בן אדם כזה, ואז אתה אומר לך, רגע, אבל למה שהוא יבקש ממני את זה? ופתאום אתה נובר ונובר, ואתה אומר לך, רגע, בוא נדבר איתו. כי בוא נדבר איתו, ואז אתה מגלה שהוא לא ביקש ממך קרדנשל.
כן. אתה מבין? אתה מתאר פה אבל תהליך מאוד מרתק שאתה עושה.
אבל לא, אבל מה שאני אומר לך, זה כשאתה מקבל פעולה רדיקלית לעשות, כמו לתת למישהו access למקום מאוד מאוד חשוב, או שאתה יכול לעשות פעולה רדיקלית, כמו להעביר כסף, הרבה מאוד כסף, בסדר? בוא נתחיל גם ממעט כסף, כי גם ממעט כסף גונבים. אתה צריך לשים לב שמה שאתה עושה הוא אכן לסגור מעגל, אתה מבין? ולסגור מעגל, אתה צריך עוד רמה, עוד איזשהו layer of liability, בשביל לדעת שמה שאתה עושה הוא אכן נכון, אתה מבין? ובגלל שמקרים כאלה קורים, אז אתה מבין ששוב, אנחנו בתור בני אנוש נוטים להאמין, שאתה יודע, שדברים הם אמיתיים, אבל בפועל אתה רואה שיש רמאים.
וואו, אז יש מקום לכלים האנושיים. זאת אומרת, דיברנו קצת איך לזהות את הדברים האלה, ברמה האנושית הכי כזה שטחית שיש. דרך אגב, אני קורא פה עוד את הניתוח, וכתוב שאותו פייק CEO המשיך לשלוח מיילים, הוא רוצה ראונד בי גם.
בדיוק.
כן?
שאלה אם הוא עומד ביעדים.
אז מה אני רוצה להגיד? אני חושב שהסיפור הזה אפשר לסגור נקי. זאת אומרת, אפשר לומר שה-VC הזה השקיע סיד במישהו שעושה חברת סייבר. נכון? במקום בחברה הזאת. הוא פשוט השקיע בו סיד. כן. ואז לפי מה שאנחנו אומרים, בעינם מהר מאוד השיג את היעדים שלו, והוא יוכל עכשיו לעשות עוד ראונד.
מדהים.
נכון?
לגמרי.
האמת שזאת שיטת גיוס מאוד מתוחכמת לחברת סייבר.
מאוד. כן. מאוד. כן, אני חושב...
להנדס את הקרן.
לגמרי. אז זה. עכשיו בואו נדבר טיפה על טייקאוויז. כאילו, מה אפשר לעשות? נכון, אז אני אתחיל כי זה כואב לי מאוד.
תרביץ?
אני חושב, תרבות זה אחד מהדברים החשובים, ואתה לא קראת לזה פישינג אטאק, ובאמת זה נכון, זה מן אין דה מידל כזה, אבל אני מזהה פה פרופרטיז של פישינג אטאקס. אז לתרגל את הדבר הזה היום זה דווקא די קל, יש כל מיני סאסים, סרוויסים, נוסיף לינקים לחברות, ואנחנו לא, אף אחד לא משלם לנו פה.
בדיוק.
אז לא אכפת לנו בעצם איזה חברות. ניתן את החברה הכי פופולרית בשוק.
כמה אחוז לחצו כשניסית?
כן.
אתה רוצה להגיד?
בקיצור, חברה SaaS, שמה שהיא עושה, היא מייצרת מיילים כאלה בצורה אוטומטית, בתזמון מסוים שולחת לעובדים בחברה. זה כזה דריל, כזה פייר דריל נחמד, יודעים לעשות את זה בצורה נחמדה, ולא...
אנונימית, כמובן.
כן, אנונימי, כן. ובלי להאשים אף אחד, והכל טוב, והמטרה בסוף זה לשלוח את הדבר הזה, לראות כמה לוחצים על הפישינג הזה, כמה עושים ריפליי לטאק הזה, ובעצם זה סיגנל למי שמנהל את כל האירוע. אז אם יש לך CSO בחברה, אז, ופותחים 50% מהמיילים, הוא יודע, אוקיי, עשיתי עבודה לא טובה חודש,
בדיוק.
בוא נשפר מה שצריך לשפר, זה 50% מהעבודה, זה בדיוק זה. אז אני יוציא הרצאות, אני אבין מה לא בסדר, אני אולי אלך בפרטי כזה לבן אדם שלחץ, ואני אשאל, אני אעשה איתו כזה walkthrough, ממש כמו, כן. כמו פרודקט שהולך ליוזר, ומדבר כן. איתו רגע למה הבנת את זה, ואיך הבנת את זה, ואיך אפשר לתקן את זה. זה עבודה פרואקטיבית של קלצ'ר, ובעצם המדידה שלך את הארגון, למשל אם פה ב-VC הזה, אני חושב ש-VC מתוקף הכספים שהוא מנהל, חייב תרבות סקיורטי.
לגמרי.
אז אם הם היו מתרגלים את זה, אז אולי הם היו מבינים שכאילו יש פה משהו.
בדיוק.
אולי לא, כאילו פה כבר אתה נכנס ואתה אומר, תשמע, זה לא פישינג, נכון? כאילו זה מני נמיד.
נכון. זה נכון שפרקטיס מייק פרפקט, אבל עדיין יש פה איזשהו נושא של הגורם האנושי, שמצד אחד אתה מקבל את זה ואתה רוצה to act, כאילו מישהו עושה call to action, ואתה ישר כאילו רים חלן חטא, אז אתה אומר, יאללה, נכון, אתה קיבלת את זה בלילה, לפני השינה, ואתה אומר לך, מה הבעיה, מה, אני שנייה אחת עושה paste ואני דוחף את זה, אני אומר לעצמי, לא, אני לא עושה את זה. אני לא נותן לקומפולסיביות הזאת של לבוא ולענות מהר לבן אדם, או לבוא ולהגיד, אני רוצה לענות, אני רוצה לסגור את הפינה הזאת, מישהו ביקש ממני משהו, אני רוצה לסגור אותו, אני אומר לעצמי, בונה, למה, אני כאילו ישר מרים גבה. אני אומר לעצמי, okay. ישר מרים גבה, אני אומר, מי ביקש את הדבר הזה ולמה שהוא יבקש? זאת אומרת, מלכתחילה זה מוד חשדנות. כשאתה במוד חשדנות, קל לך יותר להגיב, גם אם תיקח דיפר או דילי, עדיף להיות בטוח מאשר לעשות טעות.
אני חושב שברגע שהבן אדם הזה יתיישב על התכתובת ביניהם, זה היה משהו שאי אפשר היה להימנע ממנו. זאת אומרת, גם במוד, מה קרה פה בעצם? בן אדם מזין את החשבון בנק הלא נכון בתוך תוכנת הניהול חשבונות שלהם, זה הכל. הסיטואציה הזאת היא קרתה כחלק כנראה מיום העבודה שלו, הוא לא קיבל את זה בשעה מוזרה, כי לא היה במה לחשוד.
כן, אבל פה ספציפית, בגלל שמדובר בסופו של דבר בעברת כספים מסיבית, אוקיי, שזה לא עברת לי בבית על המנת שווארמה שקניתי לך אתמול בערב.
לא, אבל אמרנו שהם עושים את זה כל היום.
סבבה, אבל עדיין. הם עדיין מעבירים כסף, והם צריכים איכשהו לסגור מעגל. צריך להיות איזושהי סגירת מעגל.
צריך להיות פרוטוקול.
ברור.
של, קודם כל, אני מנתח רגע את מה שאתה אומר ומסכם. אז כאילו, מי ששומע אותנו ומתעסקים את דברים קריטיים, צריך להיות קטגוריה של זה דבר קריטי, העברת כספים, מה, איזה פרוטוקול עושים פה, ולנסות לנסח את הפרוטוקול ככה שבסוף יש לינקג' אנושי.
בדיוק, או גישת אקסס מאוד מאוד, מאוד בחירה, כן?
אוקיי.
או גישת אקסס מאוד בחירה, שאתה יכול להרים גבה עליה, ולהגיד למה מישהו יצטרך אקסס לדבר הזה.
כן, אבל אני כן מתחבר לכיוון של כשזה קרה, זה קרה. שימו לב שיש פה מישהו שהוסיף S לדומיין.
נכון.
ואולי גם זה, גם פה, כאילו, אני יודע שגוגל for business, אז מה שהם עושים, הם מראים לך בצהוב את המיילים שהם לא שייכים לארגון שלך.
נכון.
אז זה כבר הדבר אחד. אז אולי, אין פה את הניתוח המלא.
לא, רגע, רגע, היא לא מראה לך את זה סתם, היא מראה לך כי עשית enable לפיצ'ר הזה.
אוקיי, כן.
בארגון. זאת אומרת, הלכת בארגון, הדלקת את זה ב-G-Suite שלך, ומישהו אומר לך שברגע שתיזהר, זה לא מהארגון שלך, אם אתה בטוח שאתה רוצה לענות או כאלה.
כן. אז מה שבאתי לומר, זה יכול להיות שהם לא עבדו לפי זה, או לא הדליקו, לא ינבלו את זה. אחד...
או כי זה עצבן אותם וקיבו את זה.
יכול להיות.
כי זה גם מעצבן.
יכול להיות. אז קודם כל, זה by default on, הדבר הזה בגוגל? אני לא יודע.
לא, לא, זה לא.
לא. אוקיי, אז
אני
אולי
יודע כי ברגע
פה...
שאתה מדליק את זה, כל האנשים קופצים עליך, אומרים לך, למה נשלחים לי מיילים עם הדר כזה, בצבע אדום או בצבע כתום, שמזהיר אותי, אני נלחץ. כי ישר בן אדם פותח את המייל, הוא ישר נכנס לסטרס, אומר עצמו, מה זה המייל הזה? זה מייל לגיטימי שהג'נקינס שלח לך. אז רגע, אבל הג'נקינס הוא לא חלק מהארגון, אז הוא צועק לך באדום, אתה ישר חושב שמישהו תקף אותך, או מישהו ניסה לעשות לך משהו רע, שבפועל זה לגיטימי.
נראה לי שגוגל צריכים לעשות את זה דיפולט און. כי זה יש להם אקאונטביליטי של לחנך סקיורטי.
ברור.
זה עלול לעצור, לייצר שעננות בצד השני. זאת אומרת, עם כל המיילים שאתה מקבל מחוץ לארגון מייצרים שלך התראה, אז אתה מתחיל להתעלם מזה לחלוטין.
ברור.
זה כאילו...
נכון, כן. נכון, זו שאלה גם מוצרית. בסוף זה צריך לעבוד כמו שצריך. כאילו, זה... עוד פעם.
כאילו, whitelisting ודברים כאלה.
כן, לאפשר את זה, אבל אני חושב שאם לא פתחו את זה, לא עושה את זה דיפולטון, אז אם אף אחד לא משתמש בזה, אז אף אחד לא יגיד בדיוק מה שאמרת, שיש פה בעיה. כאילו, כל המיילים הם צהובים, כל הזה, זה. אז זה נראה לי עוד אקשן שאפשר לקחת. דרך אגב, הייתי מכליל את זה ואומר, מי שמשתמש בגוגל for business וכל מה שהיה פעם, G Suite וזה, יש המון, המון, המון setting של security שצריך לעבור עליהם ולאפשר אותם.
נכון.
שזה אודיטים, שזה דברים של מיילים והבטחה של מיילים וכן הלאה.
למי יש אדמין בארגון, כאילו, יש שם מספיק סטינס.
אז אקשן אייטם משמעותי, ממש למחר בבוקר, מי ששומע, לפתוח את ה-G Suite שלו, או את הגוגל, ג'ימל פור ביזנס, וכל החבילת ביזנס הזאת, ולעבור על כל ההגדרות, ולראות מה אפשר להקשיח, ולתפוס אומץ ולהקשיח.
בדיוק.
אז זה נראה לי מסכם את הסיפור הזה.
אס קטנה ומסכנה מה עשתה לה.